ברוכים הבאים לגן טוקס, Dream Come True Stories, בהנחיית מיכל צפיר. הפודקאסט של מותג הלייפסטייל גאנט, בו נארח מדי שבוע אנשים מעוררי השראה, שישתפו אותנו בסיפור הגשמת החלום והדרך למימוש הייעוד, ויהוו מקור השראה והגשמה עבורכם. הסלוגן המנחה אותנו הוא Never Stop Learning, כדרך החיים של גאנט, המעודדת צמיחה, התפתחות ולמידה אינסופית.
זה היה מאוד אינטואיטיבי. משהו פנימי אמר לי לנסות. לא חשבתי שיעשה מזה מקצוע. אימון מוביל לשלמות. אתה זוכר בגוף את חוסר ההצלחה, וכשאתה מצליח, זה קסם. ודווקא ביום שהתחלתי לדבר ולהשתמש בקול שלי, נזכרתי מי אני. דניאל גל, כוכבת הסדרת האגד, על ההצלחה בעולם המשחק ועל ההתמודדות עם פוסט-טראומה מהעבר. והיום איתנו כאן בפודקאסט דניאל גל, שהיא שחקנית, קודם כל היא שחקנית, בעברה בגיל 12 לקטה בתסמונת גיאן ברש, שהפכה אותה למשותקת מהצוואר ומטה, חצי שנה על כיסא גלגלים, ואחרי שיקום ארוך למדה להפעיל את הגוף שלה מחדש, היא רקדנית, שחקנית, סיימה את הסטודיו לניסן נתיב, ואצלנו בבית, באופן אישי, היא רותם. רותם, היא תאגד, אהובה, כמות הפרקים החוזרים שנראו אצלי בבית. אבל זה קצת חוסר צדק, כי יש גם המון תפקידים נוספים בקריירה, כולל תפקידים על הבמה ובתיאטרון, ועל כל זה אנחנו מדבר היום. היי, דניאל.
איזה כיף להיות פה.
מה העניינים?
נפלא, תודה.
את יודעת, אני מסתכלת עלייך, ואת מצטלמת מדהים. ואת פשוט קטנטונת, ותמיד אני יודעת את זה, שהקטנטנות ופנים קטנות זה תמיד מצטלם מושלם, אז זה אולי הדבר הכי קלישאתי, ורדוד ושטוח, ולא אכפת לי, אבל זה מה שכאילו הדבר הראשון שאני רוצה להגיד.
כן, כן, אני 1.61 מטר ביום טוב, אני ממש קטנה, כן, זה מה שקורה.
לאו דווקא אגוב, לא דיברתי על נמוכת קומה, אלא על, את יודעת, כזה...
כל המימדים.
שזה גם מה שמאפשר לבחורה בת 32 לשחק נערה בת 18, זה עובד לטובתך.
כן. כן, ומראה צעיר באופן כללי, זה דווקא די נחמד, כי יש לי איזו אופציה להביא עומקים שמבינים רק יותר מאוחר בחיים, באמת לתפקידים צעירים יותר, אבל כן.
זה נכון, את הבשלות הזאת, שלפעמים הילד אמור לשחק, וכתב את התפקיד הזה מישהו מבוגר ומאוד מאוד קשה, את אומרת, אני בעצם יודעת על מה מדובר.
קצת יותר, כן.
באיזה גיל הלכת ללמוד משחק?
בגיל שנחשב נורא מאוחר, שזה גיל 24.
אני 27, ניצחתי.
אשכרה. אז אני הלכתי ללמוד בניסן נתיב בגיל 24, ורוב הכיתה שלי הייתה הרבה יותר צעירה ממני. עשיתי את זה אחרי הקריירה שלי כרקדנית. וכן, ואחרי זה נהייתי שחקנית.
למה משחק? מה בער בך ללכת לשחק?
לא בער בי בכלל, וזה אחד הסיפורים הכי, הכי מוזרים, כי זה קרה נורא נורא במקרה. אני הייתי בלהקת המחול בת שבע, כאילו באנסמבל בת שבע, ופוטרתי משם. וזה היה כזה יום מאוד טרגי ובכי ואיזה בסה.
זה בא כרע ביום בהיר?
ממש כן. למרות שבדיעבד אני חושבת שהם נורא צדקו.
כן, מה הייתה הסיבה?
אני חושבת שלא הייתי מספיק טובה. באמת, כאילו היה איזה משהו בי שלא נפתח במקום הזה, ולא... לא הצלחתי להביע שם ולהתפתח שם מאיזשהם סיבות, אני לא יודעת.
זה מדהים מה שאת אומרת, זה לא שהקיק שלך לא היה מושלם, שהרבה פעמים אנחנו מנתחים רקדן על פי תנועותיו, ואת אומרת, לא, הרקדן מביא בעצם את הנשמה שלו, את הפתיחות, את השחקן שלו, ושם משהו היה סגור.
חד משמעית סגור, ממש כאילו לא, I didn't deliver, אני ממש, אני לא... לא נתתי את מה שהייתי צריכה
אז
לתת.
אז זה הערה שאת שמעת, עד שבאיזשהו שלב אמרו, תקשיבי, אנחנו משחררים אותך?
זה לא הערה ששמעתי כל כך, זה משהו שהרגשתי. אני חושבת שכל אדם יודע אם הוא טוב במה שהוא עושה, ואם הוא כנה עם עצמו. אני חושבת שכל אדם יכול בכל שלב להסתכל פנימה ולהגיד, נתתי את מה שהיה לי לתת, או לא נתתי את מה שהיה לי לתת היום, או אתמול, או השנה.
יש הרבה סיפורים בעולם האומנות של אנשים שאומרים, והוא התעקש, הוא לא היה טוב בהתחלה, והוא התעקש, והוא נתן, והוא התאמן. עולמות של ריקוד, זה כאילו אומרת, הנה, ותרגלתי ועשיתי, וזה... זה לא עבד?
בבת שבע לא. בבת שבע לא, וגם האמת שפוטרתי די מהר, ואז באמת בכיתי המון, ואז אמרתי, ואז נפתחה לי איזה בועת סקרנות. בבטן, שלא כל כך ידעתי לדבר איתה על עצמי, אבל זה כאילו קרה בתוך הגוף בעצמו. אמרתי, טוב, אני לא יודעת לאן החיים שלי ילכו, אבל מה שאני צריכה עכשיו זה כסף. אז הלכתי לאיזה סוכנת שחקנים נחמדה, שהיא הסוכנת שלי עד היום, אבל אז לא ידעתי שזה הולך להיות ככה, ואמרתי לה, טוב, תביא פרסומות, אני רוצה לעשות כסף, כאילו בצורה שטחית
ביותר. ואני רגדנית.
כן, כזה בואי נעשה כסף מאיך שנראים, באמת, ברמה השטחית הזאת. והיא אמרה לי, אני לא נותנת לך פרסומות, חמודה, את הולכת להיות, כאילו ללמוד משחק 3 שנים, אם את רוצה לעבוד, וזה ממש לא העסק פה. ואני כזה חושבת בראש, מה, ללכת ללמוד 3 שנים בשביל רק להגיד מילים ולעשות פרצופים? זה כאילו, זה מקצוע מפגר, מה צריך את זה? כאילו, ועוד 3 שנים, אני גם יודעת להגיד מילים ולעשות פרצופים היום. זה באמת איך שחשבתי, וכאילו הלכתי בקטע של, בוא נוכיח לה שזה לא קורה. והיה לי נורא כיף באודישנים, ועוד התקבלתי.
ניסית לכל בתי הספר?
ניסיתי לכל בתי הספר, אבל איכשהו האודישנים הראשונים היו לניסן נתיב, אז התקבלתי ממש מוקדם, עוד לפני שהייתי צריכה ללכת לשלבים המאוחרים.
איך התכוננת?
וואו, לקחתי את הדף עם המונולוג, ופשוט אמרתי לעצמי, רגע, מה צריך לעשות עם זה חוץ מלהגיד את זה? אז באתי ואמרתי את זה. באמת לא ידעתי כלום. זאת רמת העומק שבה הסתכלתי על טקסטים לפני בית ספר למשחק. זה היה כל כך מוזר לכולם שקיבלו אותי, אבל כנראה היה שם איזושהי אינטואיציה, איזשהו כזה זרע קטן שאולי יכול לפרוח.
זה די מדהים, כי כשאת מדברת על עצמך כרגדנית, אז את לפעמים אולי מרוב אובר מודעות, משהו מתקלקל בראשוניות הזאת שאתה אומרת את הטקסט.
חד משמעית.
וכאן דווקא בגלל שלא ידעת ולא התאבדת על זה, ולא אמרת, אוקיי, זה עוזר שלא יקרה, וזה יאללה, נזרום. שזה עבד לטובתך.
יאללה, נזרום. זה היה כל כך אינטואיטיבי, כל כך חסר השכלה במובן הטוב של הדבר. אני זוכרת שבסוף שנה א', מנהל הבית ספר לקח אותי ואמר לי, את יודעת, את רוב הזמן נראית, כאילו הלכת ברחוב, ראית אור בבניין, ואמרת, יא, בואי ניכנס, נראה מה זה.
שזה די נכון.
ממש ככה, אני לא ידעתי מה אני עושה שם באמת. אני ידעתי שיש משהו שנורא מגרה אותי יצירתית, רגשית, פיזית, באמת, אבל לא ידעתי מה זה. זה ממש איזה רומן שהתפתח נורא נורא לאט.
זאת אומרת, זה לא הפרנסה, זה לא הפרסום, זאת אומרת, הייתי צריכה כסף.
איזה
וכרגע התגלגלתי. נתנו לי בעיטה בתחת בעולם הריקוד, אני לא אלך עכשיו להיות, נעת מרקדנית בהצגות ילדים לצורך העניין, כי גם זה יכולת לעשות. לא, אז אני אנסה את המשחק.
כן, ניסיתי מאיזה, משהו פנימי אמר לי לנסות, ואפילו בשנה ג' אני לא חושבת שחשבתי שאני אעשה מזה מקצוע. אמרתי לעצמי, נתתי לעצמי 3 שנים של פאן.
היה פאן?
היה
כי יש אנשים
פן.
שאומרים שהקפסולה הזאת הייתה סיוט?
פאן, טהור, פאן טהור. באמת, 3 שנים.
בגיל 20, ואיך התפרנסת? רצית להתפרנס, ופתאום 3 שנים את לומדת, ואני יודעת עד כמה לימודים אינטנסיביים, איך זה עולה בקנה אחד עם הפרנסה?
איזה קטע שלפעמים אתה אומר, אני רוצה פרנסה, ואז בסוף עושה את ההפוך לגמרי, כי משהו בבטן כאילו אומר, אני לא יודעת.
אז איך התפרנסת באותם שנים?
אז מיליון.
חזרת להורים?
לא חזרתי להורים, אבל איכשהו הייתי עוד מטפלת לפני זה בשיטת אילן לב, אז טיפלתי מלמכור כרטיסים במסיבות, לבייביסיטרים, מכל הבלייד.
אז את חרוצה.
תמיד הייתי.
כן,
זה,
שזה כן. די מסדר עם רקדנית.
כן.
אוקיי. ואז בעצם מה? מתחילה ללכת לאודישנים?
כן, מתחילה ללכת לאודישנים, אבל האמת היא שאחד הדברים הראשונים שעשיתי זה שבמקרה שמעתי על איזה תפקיד שהתפנה, וזה באמת התפקיד של ילנה אנדרבנה בדוד וניה, של צ'כוב בתיאטרון החאן. שמעתי על איזה תפקיד שהתפנה שם כשהייתי בשנה ג'
החזיקו ממך בתקופת הלימודים? את יודעת, יש את ההצגות סיום, וכבר יש כאלה שמסומנים, וכאלה שמתחילים לקבל התעניינות ממנהלי התיאטראות. את היית מאלה?
אז אני נראה לי שאני מאלה, שאם מחזיקים מהם, אז אני לא יודעת שמחזיקים ממני. זה נראה לי תמיד, אני יודעת שבתקופת הלימודים הראשונה בטוח לא, אבל כשאת אומרת את זה ככה, אז כן, בשנה ג' קיבלתי אחלה של תפקידים, אבל היה נראה לי שזה כולם, ולפעמים עשיתי גם תפקידים קטנים. הרגשתי שאני באה לעבוד, לא במובן של day job, אבל במובן של לעבוד, להיפגש עם עצמי, להיפגש עם המקצוע, לגעת בדבר.
הריקוד עזר לך? פה דווקא בתור שחקנית הפוך על הפוך משהו ביציבה, בפלואו של התנועה.
האמת שמאוד, אבל לא כל כך ביציבה ובפלואו של התנועה. אני חושבת שזה מגיל נורא נורא קטן, אני רוקדת ואני הרד וורקרית באמת. כאילו, אז, וזה באמת חינך אותי לזה. וגם יש משהו באינטליגנציה של הגוף, של שבעצם מחנכת אותך לפרקטיס מייק פרפקט, אבל באמת, כי אתה לא מצליח את הפירואט, ולא מצליח את הפירואט, ולא מצליח את הפירואט, ובפעם המאתיים אתה מצליח, ואתה אומר, אני זוכר בגוף שלא הצלחתי, ועכשיו אני פתאום, זה קסם, זה ממש, זה תופעה שאם אתה חווה אותה פיזית בשרירים שלך, אחרי זה בדברים שהם לא שרירים, זה הרבה יותר קל. כאילו איכשהו במובן הזה.
עד כמה התודעה וה-to be in the moment משמעותי, כי לפעמים אתה רואה רקדן מעולה, שאתה ברור לך שהוא יכול לעשות את הפירואט ואת הקפיצה, ופתאום משהו משתבש, בדיעבד הוא יגיד לך, סטיתי, לא הייתי שם.
כן, יש את הסטיטי הזה, יש את הסטיטי הזה גם היום בתיאטרון. אנחנו אנשים.
נכון.
אנחנו המון טועים, יש לי סיפורי בלהות כביכול, על דברים שקרו לי על הבמה, מי זה ששכחתי את הטקסט, עד שהיה לי לפסוס נוראי. אנחנו אנשים, אבל אני לא יודעת, אלה הדברים, בסופו של דבר שמלמדים אותנו אחר בהלאה.
אז קודם כל, הבמה הייתה בעצם סביבה טבעית, מוכרת לך מעולם הריקוד, ונמשך באמת לתיאטרון. מתי הגיע בעצם המסך?
נראה לי שמשהו כמו חצי שנה או שנה אחרי סיום הלימודים שלי, אני פשוט עשיתי המון המון אודישנים, אלה חייו של שחקן ושחקנית.
ויותר קיבלת או לא קיבלת?
תמיד יותר לא קיבלתי. גם היום.
אני בשוק.
רוב הדברים בעולם, כאילו רוב ההזדמנויות בעולם, הרי לא קורות. נראה לי, אנשים חושבים ששחקנים שרואים אותם הרבה על המסך, אז הם כל הזמן מקבלים כן. רק נכנסים לחדר, שטיח אדום, בטח, תגלמי, את מי את רוצה לגלם? בטח. לא, זה לא עובד ככה. הרוב זה לא, והרוב זה אכזבות, והרוב זה כישלונות.
אז איך מתמודדים עם זה? אחרי שבאמת, את אומרת, אמרו לי לא, בתור הגדנית, ובכיתי ובכיתי, עם הזמן, מה, הלא נהיה יותר קל?
לא, אבל תראי מה קרה אחרי שבכיתי. איזה כיף שבכיתי.
נכון.
כאילו, אני בכיתי, ומשהו התפנה בגוף לאיזו סקרנות נורא גדולה, ואיזה, לא נודע עכשיו, איזה כיף. אז קורה ככה גם עם אודישנים. אני כן חייבת להגיד שאני מאוד ספורטיבית לגבי אודישנים. אני בעיקר מתייחסת לזה כהזדמנות שלי להיות משהו שעוד לא הייתי. אז יש לי 10 דקות לגלם רוצחת סדרתית מטורפת. יש לי 10 דקות או רבע שעה לגלם אישה דתייה שברחה מהעולם הזה, או whatever. זה מרגיש לי תמיד כמו הזדמנות נורא גדולה, ואני באופן אישי יוצאת מאודישן ושוכחת שהוא היה, כי גם ככה.
יצא לך לשחק רקדנית?
כן, יצא לי לשחק. בעצם התפקיד הראשון שעשיתי, וגם לא מזמן באיזה סדרת ילדים, שנקרא דנס סטורי, אז יצא לי לשחק רקדנית. פתאום השילוב של העולמות הזה הוא מאוד מאוד מעניין. למרות שכשאתה, שוב, אני ניגש לזה כשחקנית, אז זה עדיין בתוך הכלים של עולם המשחק.
ואחד הדברים המשמעותיים, אני חושבת, לפחות מדברים שקראתי עלייך, זה בעודך סטודנטית בבית ספר למשחק, פתאום מתעורר בך איזשהו זיכרון ישן. את רוצה לספר לנו על זה?
באהבה גדולה. אני בשנה א', בבית ספר למשחק, התחלתי לחלום סדרת חלומות שהעסיקו אותי מאוד. בכל החלומות היה מין איזה מוטיב חוזר כזה, שכזה קדח לי בראש. ובעודי מדברת על החלומות ביום-יום, אז מתישהו הגיע משהו שהיום בשפה המקצועית, אני מבינה שקוראים לו פלשבק, וזה בעצם איזשהו זיכרון ישן ומודחק, שהיה סגור בתוך איזה תיבה בתוך האני שלי, שעולה על גדותה, ופתאום נזכרתי בפגיעה מינית רבת שנים שעברתי בילדות.
איך זה היום שאת מבינה את זה? איך קורה דבר כזה שהוא דומיננטי בחיים שלך הרבה מאוד שנים, ואתה לא זוכר אותו.
אז זו תופעה מדהימה, התופעה הזאת שנקראת דיסוציאציה, ואני חושבת שכולם מכירים את זה באיזשהו אופן בחיים שלהם, שיש איזושהי סיטואציה, או כמה סיטואציות, פרק זמן מתמשך, שאתה חווה כבן אדם משהו שהוא קצת אסון בשבילך, או את יודעת מה, אפילו בלתי
איזה
נסבל.
איזה גיל זה היה?
זה הרבה מאוד שנים בילדות, אבל זה בעצם מילדות פלוס נערות.
וזה מישהו שהוא היה מוכר במשפחה? ההורים הכירו אותו?
בואי, שם אני...
זה מטושטש.
פחות אשמח, אשמח פחות לדבר על זה.
אוקיי, אוקיי, אוקיי. כי קראתי שכתבת לו.
כן, בוודאי.
הוא ענה.
והוא ענה. כן. אנחנו אכן בקשר היום טיפולי. כן.
אוקיי. ציינתי בתחילת ההצגה שלך שחווית שיתוק.
נכון.
זה היה בעצם איזושהי התמודדות גופנית שלך עם אותה סיטואציה?
אני חושבת? היום במבט לאחור, כשאני מבינה את התמונה הגדולה של החיים שלי, אני מבינה שהשיתוק הייתה ממש בריחה. התת מודע, אני ידעתי בתת מודע שמשהו חייב להיפסק בעולם שלי, שאי אפשר לחוות יותר את הסבל הזה, אבל הכל היה מודחק. אז משהו בגוף, ככה היום אני קוראת את זה כמובן, משהו בגוף אמר די, ופשוט שיתק את עצמו, ובעצם שמתי את עצמי תחת שמירה.
ואז לא הוטרדת.
ואז כלום.
באותה תקופה.
כלום.
ואחרי שחזרת לתפקד?
זה חזר.
זה חזר.
זה חזר.
זאת אומרת, זה היה בין סוג של פאוז.
פאוז, קיבלתי הפסקה שמאוד מאוד משמעותית בקריאה של היום. פתאום השאלה נשאלת היא, גוף ונפש, מה הקשר ביניהם? ואנחנו כולנו יודעות.
קשר, אדוק.
כן, זה פודקאסט של 4 שעות נוספות.
לגמרי, אנחנו יצורים הוליסטיים. אבל תראי, יושבת כאן דניאל, מקסימה, קורנת, מחייכת, אני יודעת שגם את מרצה בנושא הזה.
נכון.
וקיבלת החלטה שאת רוצה לשתף, כמובן, עד גבול מסוים, זה גם, כן. לא, זה גם לא רלוונטי, כי ברמת, נכון. זה לא מעניין. מתוך איזה מקום בארבעה צורך לשתף?
תשמעי, אני חושבת שבסיפורים שלנו, של כולנו, יש איזשהו יסוד מאחד. ובעצם השיתוף, לי יש יכולת ולך יש יכולת, ליצור אינטימיות וליצור הזדהות. לפעמים אני עושה את זה כדמות על במה, מגלמת איזשהו תפקיד, ואולי מישהו אחד בקהל מזדהה עד כדי להרגיש לרגע אחד מובן לאחר, או לרגע אחד פחות בודד. על אחת כמה וכמה, שכשאני באה ומספרת על טראומה מינית רבת שנים, שעם זה שגיליתי על עצמי, גיליתי עד כמה הדבר הזה לא נדיר. אני באמת שגיליתי, חשבתי, אני בטח היחידה בעולם, ואז גיליתי עד כמה הדבר הזה הוא שכיח, לצערי המאוד רב. ואני מרגישה שזה גם בשבילי להרגיש שאחרים מזדהים, וזה גם בשביל האחר אולי.
את חושבת שזה יכול לקרות? אני יודעת, לי יש 3 בנות, ואחד הדברים שאני אמרתי להם מגיל מאוד צעיר, כי ככה אני גדלתי אגב, לי היה... לימדתי איזשהו בחור, שיעורים פרטיים, ילד, לא בחור, ילד. אני הייתי תיכוניסטית, ואיזה יום אחד, הילד הלך לחוג, אבא אמר שהוא רוצה לספר, שאני אתקן אותו לגבי הילד, והיה שם עניין, מיד, את יודעת, הייתי מאוד מאוד חזקה, באתי הביתה וסיפרתי מיד לאמא שלי, ושלי אמרה, מה שאת רוצה אנחנו נעשה, והיה לי מרחב בטוח שבו יכולתי לדבר על הדברים, וקיבלנו החלטה, עכשיו אני, לא היה לי כס, ואמרתי, אבל מה, אני לא רוצה לוותר על העבודה, כאילו ברמה הזאת דיברתי על זה, ואמא שלי תמיד אמרה לי, ואני חושבת אז בתקופה ההיא, והיא הייתה מבית מאוד, היא אמרה לי, בכל שלב, את יכולה להגיד לא, את יכולה לרדת מהאוטו, וככה אני חינכתי את הבנות שלי, שאף אחד לא אגיד לכם בגלל שהתלבשת, בגלל שמשהו עשית, מאוד מאוד היה שם נוכח, לא לכולם, הייתה את הסביבה הבטוחה הזאת. את חושבת שהסיפור שלך הוא גם בא לעורר משהו אצל ההורים? תקשיבו, אל תניחו הנחות, אתם לא יודעים, גם לילדים שלכם זה יכול לקרות.
ההורים זה החלק הכי חשוב פה לפי דעתי, כי אני לא יודעת כמה ילדה בת 8 יכולה לשלוט במציאות של ה...
8, וואו.
כן.
וואו.
או 12 או 14. את מבינה? גם אני ואת בתור נשים מבוגרות...
אבל מה אומרים? מה הוא אומר? זה סוד? כאילו, איך אתה שומר את זה בבטן?
הרעיון הוא בשביל... הרעיון הוא בעצם קודם כל להבין שאי אפשר לשלוט בהכל בעולם, ודברים רעים קורים. אבל... בתור הורים, תת, אני עוד לא אימא. אבל יש לי איזו שאיפה שאני, אם אני אוכל לתת לבנות שלי את הסביבה הבטוחה, שהן יכולות לבוא ולספר לי הכל. ואני גם חושבת שזה יותר עמוק מזה. אני חושבת שמדובר בתפיסה של מיניות באופן כללי. כי אנחנו כולנו כנשים, אני מניחה שגם גברים, אבל אני אדבר כאישה, אנחנו מחונכות ומחונכים שמיניות זה דבר מוקצה, ומפחיד ושאסור לדבר עליו. ואז גם כשקורה משהו שאנחנו לא רוצים, אז אנחנו מהר מאוד מאשימים את עצמנו. אז, וזה לא עניין
זאת
אפילו...
זאת הייתה אווירה בבית שלך?
אז בדיוק אני באה להגיד שזה אפילו לא עניין של הבית שלי ספציפית. אני חושבת שכחברה זה משהו שצריך
גם
להשתנות.
גם היום?
אני ממש, כן.
אני דווקא כן... מרגישה שהיום הכל פרוץ, הכל מותר, הפונוגרפיה, שזה לא מיניות אגב, אבל
נכון.
זה שמה ו...
אבל הפרוץ ומותר...
אפילו בתאגד, אני ראיתי איזה פרק ואני רואה עם הבת הצעירה שלי ואיזה סיטואציה כזאת.
זה הביך אותך.
לא, אנחנו בית באמת מאוד מאוד פתוח. יש מי שאומר, פתוח מדי. אבל זה מה שאני מכירה וזה מה שאני יודעת.
לא, אבל זה שהדברים הם פרוצים ונגישים לכל ילד וילדה, זה לא אומר שהתפיסה של המיניות היא מכילה.
הבנתי.
אני חושבת. אני חושבת שזה קצת יותר מורכב מזה. וזה צריך להשתנות כחברה. כן, אני יודעת שהדור מתחתיי הוא דור שבכל הנושא של מגדר מתעסק ממש אחרת, וכל הנושא של הגדרה עצמית והגדרה מינית מתעסק ממש ממש אחרת ממה שאנחנו אולי רק התחלנו לעשות. אז בטח יש איזושהי התקדמות בעניין, אבל יש עוד הרבה לאן לשאוף.
אני מניחה שגם בהרצאה את מדברת על זה, אבל כשקראתי עלייך, אז את מדברת גם על העניין של אנורקסיה. ובעולם הפסיכיאטריה, הרבה פעמים כשיש תופעות של אנורקסיה, הולכים למקום הזה.
של הטראומה המינית.
וכמעט תמיד יש הטרדה מינית. אני, כמי שמתעסקת בוולנס, בכל עולם התודעה, וזה שתמיד שאומרים לי, כן, והפרסומות, אני אומרת, תקשיבו, אנורקסיה זה הרבה מעבר לפרסומות. יש כאן איזשהו משהו נוסף.
והמשהו הנוסף הזה הוא ככה.
מה?
אני אסביר את זה בצורה נורא פשוטה. נלקחה לי השליטה, בגיל מאוד צעיר, על יצר ועל צורך ממש קיומי. של בני אדם, שהוא מין. כאילו, ההתעסקות עם מין נעשתה לא בשליטה שלי.
בגיל שבכלל עוד לא התעוררה בך מיניות.
בגיל שמי ידע מה זה מיניות ומה זה לא מיניות, מה הקשר? כאילו, אבל זה כן משהו שאנחנו כולנו נולדים איתו, אנחנו נולדים עם גוף ועם עברי מין ועם תשוקות ומתפתחות לאט לאט ומסתווגות לאזור הזה. ובסופו של דבר, הרבה אחרי אתה כבן אדם פוסט-טראומטי, בין אם אתה מודע או לא מודע, אתה רוצה לקחת שליטה באיזה אופן אובססיבי. ובגלל שאתה כל כך פגוע באזור המיני, אתה לוקח שליטה כאילו בלי לשים לב על אזור אחר, שהוא צורך אחר, שהוא אוכל. גם אוכל אנחנו צריכים...
שיש בו הרבה יצריות ויצר.
הרבה מאוד יצריות, זה הרי מאוד מאוד משיק, תאוות האוכל ותאוות המין. אני באמת רואה את הקווים המשיקים. את לוקחת בתור אישה קצת יותר מבוגרת, או לפעמים לא, וכאילו שליטה על הגוף שלך, וזה גם דרך להעניש את הגוף, וזה המון המון קשור לדבר הזה.
כשאת התחלת להבין שהיה שם משהו, איך הסביבה קיבלה את זה? כי את פתאום לא אותה דניאל, אין מה לעשות. זאת אומרת, אני לא אגיד לא אותה דניאל, אבל פתאום עוד חלק נחשף. זה כמו שפתאום מסירים את הלוד, וראינו עכשיו חצי, ועכשיו אנחנו רואים משהו שהוא יותר שלם.
זה ממש בדיוק ככה. איך הסביבה... אני הייתי באיזה שנה וחצי של... כמעט השתגעות טוטלית.
ואני מזכירה, ואת בניסן נתיב.
ואני בניסן נתיב.
טוב, אני, חזרות, ממש. נכנסים פנימה.
אבל את יודעת, זה לא מקרי. זה לא מקרי שזה התגלה נכון. בניסן נתיב ולא רגע קודם. כאילו, נכון. זה לא מקרי שביום שהתחלתי, עברתי ממקצוע של אילמת למקצוע של מדברת. וביום שהתחלתי לדבר ולהשתמש בקול שלי, פתאום נזכרתי במי אני. את יודעת, יש בזה משהו מטאפורית כל כך חזק להבנה, כן. כאילו בשני שנות תחילה להשתמש בצומת הקולית. כאילו, לתת לגוף, להשתמש בחלק בגוף שלא השתמשת בו עד עכשיו, כל, פתאום אתה נזכר במי אתה. כאילו, אבי זה גם, טוב, זה בעיקר בדיעבד, המון המון קסם להבין את זה, להסתכל על זה בתור כוח.
זה מדהים מה שאת אומרת, לי היה מורה בבית ספר, אני למדתי בבית צבי, והוא אמר, הוא היה רוסי, הוא תמיד אמר, אתם מיד רוצים, כאילו היה נותן לנו תרגיל אימפרוויזציה, והוא אמר, אתם מיד הולכים למילים. והוא היה נותן לנו תרגילים של סיטואציה, והוא היה אומר, אין בעיה.
בלי מילים.
בלי מילים.
בטח.
עכשיו, אני, שאני כל כך ורבלית וזה, זה כאילו לקחת לי עבר. כן. עכשיו, אוקיי, איך אני עושה, ואיך אני לא נופלת לקלישאות של פנטומימה, ואיך אתה מביא. ואני, שתמיד דיברתי, דווקא המקומות האלה שלא, היו מביאים אותי לעומקים
ברור,
הכי מדהימים.
ברור.
אז אצלך את אומרת, זה נלקח, ופתאום הייתי צריכה להשתמש בחוש אחר.
כן. למרות שהקולית, המשחק הוא מקצוע, מעניין, כיסתי את שניהם, אז משחק הוא מקצוע לא פחות פיזי ממחול. פשוט לא
בוודאי.
פחות.
בוודאי.
זה ממש מקצוע של הגוף, זה מקצוע פיזי. עכשיו, הוא משתמש אחרת בגוף, הוא מתייחס אחרת לגוף, הגוף מבטא באופן אחר, אבל הוא מקצוע ממש לא פחות פיזי.
אולי אין איזה חירוגרפיה כתובה, אבל יש לגמרי חירוגרפיה לדמות.
את יודעת, הדוגמה הכי שטחית לזה, זה שהיום אני לא יכולה להתחיל לשחק בלי חימום. כמו שכשהייתי רקדנית, אני לא יכולה לשחק נכון? בלי חימום. עכשיו, החימום הוא חימום פיזי. והרצאה יכולה לעלות לממה בלי חימום? ממש יש סשן יוגה בכל בוקר, שבו יש לי הרצאה אחר, שמוחרת יש לי הרצאה. צריך שהגוף יהיה זמין. על כל התכנים שבו, גם שרירית, אבל גם רגשית, כי אני לא באמת עושה את ההפרדה.
אני מדברת הרבה על בחירה. זאת אומרת, גם היום אנחנו מקליטים את הפודקאסט בימי קורונה, לא בחרנו, בחיידק, לא יודעת מהונדס, התלף, אין לי מושג, אבל עדיין יש לנו בחירה. איך להסתכל על הסיטואציה, מה לעשות בבוקר, מה לעשות בערב, מה לאכול, כמה לזוז. עד כמה את מרגישה בהוויה שלך, את עניין הבחירה, כשבגיל מאוד מאוד צעיר בעצם...
נלקחה.
נלקחה מנך
הבחירה. כן, אז זה אולי
האלמנט... ועיצבה באופן משמעותי את האישה שאת היום.
באופן משמעותי, זה חלק ענק מחיי ותמיד יהיה. אני חושבת שאולי העניין הזה של הבחירה שאת מתארת, והאמת שהקורונה היא משל נהדר לדבר הזה, זה אולי הרעיון הכי מרכזי שמעסיק את החיים שלי, בתור בן אדם פוסט-טראומטי ובתור שחקנית ובתור אישה ובתור הבת של אמא שלי ובתור הכל בעצם. אני מרגישה שבכל רגע נתון יש לנו אין סוף אופציות. אין סוף. ואנחנו תמיד בכל רגע נתון עושים בחירה של אחד מתוך אין סוף. כולל המילים שלי עכשיו ותנועות הידיים שלי עכשיו. ובחירה של אחד מתוך אין סוף תמיד תעיד על מי אני ברגע נתון. Mm-hmm. אבל זה, וזה יהיה תמיד בחירה, בין אם מודעת לבין לא. אז גם הבחירה לקחת פוסט טראומה ולהסתכל עליה ככוח בתהליך מאוד מאוד ארוך, היא בחירה מאוד מאוד ספציפית. גם הבחירה לעשות יוגה בבוקר של סגר, היא בחירה מאוד מאוד ספציפית. גם הבחירה להרצות על זה, וגם הבחירה לנהל את הפודקאסט הזה. את מבינה?
כן. אני מוצאת שאחת הבחירות הקשות לאנשים, ורובם אפילו יגידי, אין לי את הבחירה, זה הבחירה לסלוח. אני לא מדברת אפילו על לשכוח, כן. אלא באמת לדעת ולהגיד, אני סולחת, אולי אפילו, לא רק סולחת, אני חומלת, ואני אפילו אומרת תודה, כי אולי אם זה לא היה קורה,
איזה כיף שאת אומרת את זה.
לא הייתי מי שאני.
זה באמת אחד התכנים הכי קשים. אני פשוט אף פעם לא הרגשתי, לא אף פעם, זה בהקשר נגיד של הטראומה שלי, או בהקשר של, אתה מעזבי את הטראומה, המון המון פגיעות, אני מרגישה שסליחה היא אף פעם לא, סליחה ומכילה, זה אף פעם לא איזה מתג שלוחצים עליו. זה לא איזה רגע אחד בחיים. זאת כמעט כמו עלייה לרגל לאיזה מקום חדש בנפש. זאת דרך שכל יום קורה עוד קצת ממנה, ולפעמים יש רגרסיה בה, ולפעמים יש את עצם הספרינט בה, אבל זאת תמיד תהיה דרך, והדרך היא הרבה יותר משמעותית מהרגע הזה שאמר, צלחתי מאחוריי, לא זוכרת את זה יותר, בוא נדבר על משהו אחר.
ואני עוד לא מדברת אם זה לסלוח למישהו אחר או לסלוח לעצמך.
ממש ככה. ואני גם חושבת שזה לפעמים כמעט אותו דבר. לפעמים גם כשאתה צריך לסלוח למישהו אחר, אתה בעצם מתבקש לסלוח לעצמך על משהו. ואני חושבת שזה אולי התוכן היותר קשה, בעצם. אבל אני לא מרגישה אף פעם, גם לא כשזה דבר קטן, שזה משהו שהוא כמו מתג ללחוץ עליו. זה תמיד איזה תהליכים שמאוד מכבידים על הגוף והנפש, וצריך לעבור אותם.
את שחקנית ועולם התרבות, אפילו לצלם היום קשה, כל יום צילום, אתה אומר, עכשיו מישהו קיבל הודעה ומפסיקים את הצילומים. יש תחושה מאוד גדולה באוויר של חוסר ודאות. כן. מתחברת לזה?
בטח. לא, יש אווירה מאוד מאוד קשה. גם פוליטית, גם ציבורית, גם כלכלית, גם בריאותית. זה פשוט מכל כיוון. אי אפשר להתעלם מזה בשום צורה. לי אחד הדברים שהכי הרגישו כמו סתירה על הפרצוף בתקופת הקורונה, ואולי עכשיו הולכים לעוד סגר, זה שההגדרה של חיוני ולא חיוני. פתאום המילה הזאת הרגישה לי כמו כישוף אכזרי. את חיונית ואני לא. אני חיונית והיא לא. איזה פחד, כאילו.
למה?
וגם איך אפשר להגיד, אני חושבת שפתאום, הרבה שנים אני חושבת שהתרבות נמצאת במתקפה מאוד מאוד אכזרית, אני כן מרגישה שסדרי העדיפויות הם לא תמיד כמו שהייתי רוצה שהם יהיו. אני לא יודעת מה להגיד על זה. אני חושבת שאנחנו הכי חיוני.
נכון, אבל אני חושבת שפעם, כדי להיחשף לדברים, היית צריך להיות בחברה. היית צריך לצאת ולהגיע למקום. ובעידן של היום, אתה רואה סדרה בטלוויזיה, ואתה חווה את הריגוש. אתה יכול לעשות סיור וירטואלי במוזיאון, כולל סיורים ברחובות ערים מדהימות. זאת אומרת, בווירטואל ריאליטי, אתה ממש אפילו נמצא בחללים. זאת אומרת, זה לא שהצרכים הבסיסיים של אנשים להיחשף נעלמו, אבל היום יש הרבה יותר אלמנטים, גם בבידוד חברתי, לחוות את הדברים האלה. ואולי התפיסה שלנו לגבי מה התפקיד שלנו אמורה לעבור איזושהי התפתחות?
את יודעת, אני שחקנית ואין לי טלוויזיה, אבל אני פעמיים בשבוע הולכת לתיאטרון בתקופות מתוקנות. לי, באופן אישי, אין
בך שפיטה לגבי מי שרואה טלוויזיה.
לא, חס ושלום, אבל okay. אני איכשהו, אני לא מצליחה להחליף את החוויה של הלייב, של אנשים עכשיו משחקים מולי, או רוקדים מולי, או שרים מולי, ומזיעים, ואני מרגישה את התדר, את הוויברציה, וזה לא בתוך ריבוע מחשב או mm-hmm. טלוויזיה. אני חושבת שאין לזה תחליף. אני חושבת שיש מחיר מאוד מאוד גדול שמשלמים האומנות והתרבות והאדם הצורך משלם מחיר מאוד מאוד גדול כשהוא רואה את הדברים דרך מחשב, וזה לא מחיר שמורגש ברגע.
ברור. זה, כן. גם זה תהליכי, כן. ואנחנו נתמודד איתו, ואנחנו כמובן נבין אותו. כן. נבין אותו לאורך הזמן. כשאת מרצה, הרי יש באמת את המרצה, יש את הרקדנית, יש את השחקנית, מה יש לך בן מועדף?
וואו, אף פעם לא היה לי, גם המון תת שואלים אותי, אם אני, אז אוקיי, אז מצלמה או במה? אני כאילו, אני מרגישה שהפוקוס המתחלף הוא האהבה הגדולה שלי. שאני צריכה גם זה וגם
הגיוון.
זה וגם... כן, את יודעת, גם כשאני לוקחת מבופה אוכל, אני לא שמה רק דבר אחד. אני כאילו, אני...
את לוקחת מבופה אוכל?
אני לוקחת, כן, אני כבר לא רק גדנית, את יודעת. אני ממש, אני אוהבת צלחת שיש בה המון צבעים, והכל נוגע בהכל, והזה זולג לזה, ואני אוהבת לשים על המזלג את כולם ביחד, ואז לתת את הביט, כאילו אני ממש צריכה את הכל, ואני אוהבת את ה... ואני גם מרגישה שהם נמזגים אחד לשני כל הזמן, שהמשחק מאשיר את ההרצאות מאוד והפוך, והמצלמה מאשירה את הבמה, וזה שאני מלמדת, אולי זה אחד הדברים הכי מאשירים.
מה את מלמדת?
משחק.
את עושה הפרדה בין משחק מול מצלמה למשחק על הבמה?
משחק הוא משחק הוא משחק, אבל כן יש, לפעמים זה קצת מקצוע אחר, לפעמים, אבל הסודות או הכלים שעליו יושב, הכלים של השחקן, זה אותו דבר בהכל. אבל באופן כללי זה כן שונה, אני לא מלמדת משחק מול מצלמה, רק במה.
אוקיי. תראי, אני... המון שואלת את עצמי, אתה דיברת שאת למדת 3 שנים, ואני בני לבין עצמי וכאימא לבנות, אני שואלת אם יש עדיין מקום ללימוד המסורתי, זה הולכים לומדים, ולא היום, למשל, אם לא לעודד את הבת שלי, תקשיבי, תקחי קורס במשחק, ואני בכלל ממליצה לך ללמוד גם תסריטאות, כי בעיניי תכתבי את תפקיד חייך, ואולי תקראי הרבה ספרים, ופתאום איזה ספר שמוצא חן בעינייך, תשאלי את עצמך את משיגת הזכויות, וגם ללמוד מנהל, כאילו, יותר להיות,
מולטי.
לאמן את עצמי בתהליך הלמידה, מאוד מאוד פתוחה, להיות מודעת לחוזקות ולמה עושה לי את זה, אבל הלימוד המסורתי, יש לו באמת עדיין מקום. אני עכשיו, את יכולה לגמור את השיחה איתך, וללכת לקחת עכשיו קורס בלימוד שפה, ואחר כך לעשות קורס, כל הקורסים בהרווארד פתוחים בפניי. כן. אם אני רוצה תעודה, אני צריכה לשלם, אבל אם לא, למידע, אני יכולה ללמוד כמו סטודנט מן המניין. אז למה לעשות את הדרך הסיזיפית הזאת?
במובן הזה, מה שאת אומרת, הוא חזון אחרית הימים. אבל אני כן יכולה להגיד שאם הבת שלך הייתה מדברת איתי, הייתי אומרת לה ככה, תקשיבי, אם את רוצה להיות שחקנית יום אחד ולעמוד על במה, אז שתדעי מראש...
קודם כל היא שחקנית.
אז בבקשה.
נקודה. היא מבחינתה שחקנית. מה היא תעשה עם זה?
אז בבקשה. אז מה היא צריכה אותי, את אומרת?
לא, אני אומרת, במהות היא אומרת, אז מה היית מציעה לה?
הייתי אומרת לה, קודם כל תביני שאין בזה חוקיות בכלל. אני בתאגד משחקת עם שחקנית. לפי דעתי הפרטנרית הכי מסקרנת שהייתה לי בחיים, וחברה נורא טובה שלי, שירה נאור. שירה נאור לא למדה בבית ספר למשחק באופן מסודר, ואת יודעת, עד שפגשתי אותה אמרתי, לא, כולם צריכים ללמוד. וואלה, היא כל יום מוכיחה לי שזה טעות. כי יש בה משהו שהיא למדה מתוך עצמה, ומשחקת מגיל מאוד צעיר, ובאמת מוכיחה שאין בדבר הזה חוקיות. אני כן יכולה להגיד, היום, אחרי שפגשתי המון שחקנים שלא למדו והם נפלאים וקולגות שמאשרות אותי כל הזמן, אני הלכתי ללמוד בשביל עצמי.
בדיוק, זה מה שרציתי להגיד.
זה פשוט, אני הלכתי, היה לי 3 שנים של פן טהור. פן, כן. לא, זה גם בית משוגעים, אבל
נכון.
זה פן טהור וזה כל
אגב,
כך השאיר אותי.
אגב, זה חלק מזה שבאת קצת יותר בשלה.
נכון.
זאת אומנם לא 27, כמוני נכון. נשואה.
אשכרה, וואו.
עכשיו, באתי כבר נשואה. גיל 24, אבל עדיין זה לא כאלה 19,
נכון.
שאפילו לא עשו צבא והגיעו ללמוד, זה משהו אחר.
ממש, אז אני חושב, זה פשוט היה בשבילי, זה היה, הייתה חוויה שהייתי חייבת לעצמי, זאת העמקה שאין שנייה לה במקצוע הספציפי הזה.
זאת אומרת, היית חוזרת על זה גם היום.
כן, הם לא מקבלים אותי, הם אומרים. אני, היה לי שיחות ועל שיחות על זה. הייתה, מה הייתי נותנת עכשיו בשביל להיכנס ל3 שנים, ללשחק, בלי שיש משכורת בסוף החודש, שכאילו עם כסף ממש, הייתי יכולה... זה קסום בעיניי.
אנחנו מדברים הרבה על חלומות. על חלומות ועל למידה. יש איזשהו חלום של, אוקיי, מה זה יחן? אני רוצה בחול. עד שאני לא אזכה להכרה, בחול. שחקנית בינלאומית. זה משהו ש... את עסוקה בלשפר את האנגלית כדי להתמודד על אודישנים של תפקידים בחול?
כל כך לא.
לא? למה?
לא, כי תשמעי, אני קודם כל, התשובה הראשונה שמגיעה לי לראש, אני כל כך אוהבת את השפה העברית. אני מחורה אליה. אני קוראת שירה כל יום. אני מחורה לשפה העברית. אני גם חושבת שכאילו, איך בצורה שבה למדת, כאילו בשפה שבה למדת, ככה אתה צריך לשחק. אבל נניח שיכולתי לעשות את זה. אותי מעניין לשחק. קודם כל מעניין אותי להיות מאושרת כל חיי. ואז אם גם זה יביא משהו אחר, אז משהו אחר. אבל מעניין אותי לשחק. ואני לא בטוחה שלעבור ל-LA, ולעזוב את המשפחה המאממת שלי ואת החברים, כאילו אותי מעניין לשחק, לקום בבוקר מחויכת למה שאני עושה, ומעניין אותי להרצות, ומעניין אותי כאילו ללמד, ומעניין אותי לגלות איפה אני בתוך...
זאת אומרת, סטיבן סמילברג מתקשר לך, ואומר לו, no,
תשמע, thank you. לתקופה זה...
ניגש לאודישנים בחול?
עשיתי קצת, אבל כאילו בקטע של אם יבוא פרויקט, אז לנסוע לשלושה חודשים, חצי שנה בשביל להרפתקה, אחלה, בטח, אבל זה לא... אני חייבת להגיד, אני אוהבת מדי את השפה העברית ואת הארץ הזאת.
אוקיי. אני שואלת ככה כמה שאלות, תעני מה שמרגיש לך. מה זה מבחינתך שמחה?
וואו, הכלבה שלי. הכלבה שלי שהיא בת 15 כבר, וכל מה שהיא עושה זה לשכב על הצד. זה כל מעשיה. ולפעמים באמצע היום היא הופכת צד.
וזה משמח אותך, או את מתבוננת בה ואת אומרת, יו, איזה שמחה היא.
אני לא, זה משמח אותי. Okay. דברים קטנים כאלה משמחים אותי.
חלום עבורי זה?
נראה לי לקום בבוקר ולעשות מה שאני אוהבת. כאילו, אני מגשימה אותו כל יום. לא בקורונה, אבל... Okay.
למידה בשבילי זה?
נראה לי, זה הג'וב הנעלה מכולם. כאילו, זה צריך להיות הרצון הכללי של כל אדם. פשוט כאילו, ללמוד.
מה את לומדת בימים אלה? יש משהו ספציפי? מעבר לכל יום שאני פוגשת מישהו, כל מפגש מלמד אותי משהו לגבי עצמי?
אז אני... אתה יודע, הרצאות זה יחסית עניין חדש לי, יחסית. אז אני לומדת על עצמי כמרצה. אני לומדת על עצמי כשאני לבד על הבמה במשך שעה. זה עוד לא קרה לי.
לא עשית, זאת אומרת, עשית מונולוג, אבל לא עשית...
כן, לא הצגת יחיד, לא קרה.
זה קשה זה, אה?
וואו, כמה אנרגיה.
וגם אין, את יודעת, באמת תאורה, פסקול, כאילו יש מצגת במקרה הטוב.
רק את, וזהו.
מרתק.
ממש.
מה החלום? שתפי אותנו באיזשהו חלום, חלום שלך.
את אומרת, חוץ מלהיות אימא.
אוקיי.
בטח.
את בזוגיות עכשיו?
לא.
אוקיי.
אבל בסדר.
זה חייב להיות, אגב, זה חייב לבוא ביחד?
שום דבר לא חייב.
זוגיות והורות?
שום דבר לא חייב. כלום לא חייב. זה כן, את יודעת, זה הבית שבו גדלתי, עם זוגיות יפהפיה של ההורים שלי, אז אני כן, אני מודה שזאת הפנטזיה הכי בידית, וגם ככה הוליווד לימד אותנו. בסרטים על סרטים של הוליווד שלימדו אותנו.
או שזה באמת הצורך הבסיסי שלנו, להטביע חותם, לממש את, כאילו, את הייעוד שלנו, יש כאלה שעכשיו רוצות להרוג אותי שאמרתי את המשפט הזה, שהייעוד שלנו.
לא, זה לא שלנו, זה פשוט כנראה הייעוד שלך באופן פרטי, ושלי באופן פרטי, וכל אחד בנקודת חיים היא. אני חושבת שזה החלום נקודה, ותמיד היה. גם כשהכחשתי אותו, כי שנים רבות שכמובן הכחשתי, לא רוצה ילדים ולא רוצה ילדים, בטח, הייתי שם ארוכות. אז נראה לי זה ממש החלום, כן. מה מראה יותר מהממת מהדבר הזה? קשוחה גם, אני מתארת לעצמי.
כן. אני חושבת שזה, אני לא יודעת אם זה מראה, זה פשוט שיקוף מתמיד של הכל.
של הכל. גם דברים שאת לא רוצה.
הכל, הכל, זה אחד השיעורים הכי קשים.
כן.
כי אתה, אוקיי, מה היא באה ללמד אותי לגבי עצמי? היא לא עושה לך דווקא, היא לא זה.
ויש לך שלוש.
שלוש, בנות. הבית ספר של החיים. דניאל, אני מאחלת לך המון המון, בהצלחה.
זה כיף להיות פה.
ובעיקר, לשמר את האופטימיות ואת האש הזאת.
אמן.
שיוצאת ממך אלינו.
אמן, תודה רבה.
ותמשיכי לעשות דברים כאלה משובחים.
תודה.
תודה לך. האזנתם לגן טוקס. Dream Come True Stories. כל הפרקים שלנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, וגם באתר gant.co.il. אהבתם? שתפו את יקיריכם, ועוררו גם בהם השראה. אני הייתי מיכל צפיר, תודה שהאזנתם.